אבא מחכים.
טוב, שלום עליכם, זהו, אני אכנס להפרעה האחרונה. אז באמת, שוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו בעיצומם של רגעים גדולים, של מבחנים גדולים. אמרתי הבוקר, מישהו תפס אותי פה הבוקר, אבי, בדרך, תפס אותי, ושאל אותי אם אני זוכר פעם כזאת שכזה דבר בעולם, הרי לא היה וכו' וכו' וכו', כך כל זקני צפת אומרים, בצדק, איפה ההכנות, פסח, שבת, איפה נמצאים? אמרתי לעצמי אחר כך שזה היה דווקא. היה אפילו יותר קשה. תארו לכם שהיו עוצרים אותנו מכל ההכנות לפסח, לא שמתכננים עכשיו, הוואטסאפים המשפחתיים כבר לא יודעים אם באים אחד לשני והכל, אלא היו עושים לנו את הכל בערב פסח, בי' ג' בניסן. זה היה יותר קשה, לא? בום, בי' ג' ניסן פתאום. אז אמרתי לעצמי היום, שפעם אחת היה בהיסטוריה דבר כזה, שהפסיקו לכל עם ישראל את פסח. זה היה כל כך קשה, זה היה פסח מאוד מיוחד, בי' ג' בניסן הגיע אחד רשע עם פתרון סופי, לכל העם היהודי. והפסיקו את פסח. הייתה החלטה, הוקמה ממשלת חירום לאומית, אז הצליחו להקים אותה, ועשו לך כנוס את כל היהודים, והוחלט שלא עושים ליל הסדר, צמים בפסח. פסח בוטל, החום בוטל. ומהפסח ההוא יצא ונהפוך הוא הכי גדול שהיה עד היום בעולם. ונהפוך הוא הזה שכשכל המועדים יתבטלו, ונהפוך הוא הזה לא יתבטל. ונדמה לי שבאמת כשמתבוננים לעומק מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בהתבודדות הזאת, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, אני חושב שיש כאן באמת, באמת, כמו שכולנו מרגישים, אני רק רוצה לשתף בתובנות, לשתף בהרגשות ביחד, להשתתף ביחד בהרגשות. שיכול להיות שמזה אפשר לקבל כוחות. אנחנו ערב שבת קודש של חזק, חזק ונתחזק. שבת של ויקהל פקודי. ושבת שכולם מדברים על סגר ועל בידוד, לדבר על ויקהל, זה דבר מאוד מיוחד. ואני חושב שבאמת, השלושה המישורים שאנחנו צריכים לנתח את מה שקורה איתנו בכלל בחיים, בוודאי בתקופה וברגעים כאלה, זה המישור של בן אדם לחברו. בבידוד הזה הבן אדם לחברו מקבל ורסיות מיוחדות מאוד. אמרנו לפני רגע בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין אחים לאחיות, בין נכדים לסבתות וסבים. יש עוד מישור מאוד מאוד גדול שבבידוד פתאום מקבל משמעות חדשה לגמרי, בין אדם לעצמו. איך אנחנו מתברכים בברכת כהנים? ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. מפרשים אמרו וישם לך שלום, שכבר יהיה סוף סוף שלום. בינך לבינך. אז חשוב מאוד שיהיה לך שלום. יש עוד מישור, שהוא אולי הבסיס של הכל, בין אדם למקום. מה שלום השלום שלנו? איך אנחנו מסתדרים? זו סוגיה גדולה, זו סוגיה לא פשוטה. וכשאני מדבר על כל אחד מהמישורים האלה, אני מדבר על זה שהתקופה הזו, כשמה של השבת הזאת, ויקהל, שבת חזק, חזק ונתחזק, זה דווקא האחדות, האחדות שבין החלקים שבי, האחדות המשפחתית, האחדות שלנו, ריבונו של עולם, האחדות שלי עם שלי איתך. האחדות הזאת, חיזוק הלבבות הזה, אני רוצה להיכנס לזה קצת, לאט לאט. הביטוי בדד הוא ביטוי שעם ישראל חי עליו, הן עם לבדד ישכון. אמרתי היום לאחד הנכדים בטלפון שאין שם ניקוד, ואפשר גם לקרוא הן עם לבידוד ישכון, אבל שלא יקרא כך בתורה. אבל הן עם לבדד ישכון, זה דבר מאוד מאוד גדול, מאוד גדול. עוד נחזור להן עם לבדד ישכון הזה. אתם יודעים שבעל הטורים אומר לבדד ישכון, גימטריה בימי משיח. לבדד ישכון מדויק, בימי משיח. בעל הטורים אומר ששלוש פעמים במסורה מופיע לבדד. פעם אחת בתהילים, מכירים את זה כולם, בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה השם לבדד לבטח תושיבני. בשלום יחדיו, זה כל מה שדיברנו, אשכבה ואישן. כמה אתה רגוע? כי אתה השם לבדד לבטח תושיבני, ואבן עזרא שם מתלבט, מדהים, לאן הלבדד הולך? אתה השם לבדד, כלומר, מתי אני אהיה בשלום כשאתה תהיה פה לבד? אין עוד מלבדו. או כי אתה השם פסיק, אני לבדד. אבל כשאתה באמת, אתה השם, אז לבטח תושיבני. והפעם השלישית שמופיע לבדד, זה בנביאים, במיכה, גם כן, שעם ישראל נח לבדד, ואתם יודעים איפה המילה הזו מופיעה הכי יפה? ממש ממש בסוף התורה. חתן מעונה, מעונה אלוהי קדם. אפשר למכור עכשיו פה, חתן מעונה. וחתן מעונה כתוב, וישכון ישראל, נו אלעד בעל קוירה, וישכון ישראל, בטח בדד אין יעקב. ככה מתואר ימי המשיח, וישכון ישראל, בטח בדד אין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. ותשמעו שם, זה פלא פלאות. ספורנו מסביר, הרי אנחנו לא מדברים עכשיו באוויר, אנחנו מדברים בתכלס. עוד שנייה אני רוצה להיכנס לדאגה, מאיפה היא באה, איך אנחנו מטפלים בה, איך מגיעים לשמחה, לחיבה מתוך כל העניין הזה. אבל תכלס, מטה לחם נשבר קצת אצל רבים מאיתנו, גם בגוף ראשון. זה מתבטל, זה קורה, זה דברים לא פשוטים לאף אחד. שום דבר לא פשוט עכשיו. תשמעו איך מסביר רבי עובדיה ספורנו את הפסוק הזה שבו חותם משה את הנאום הגדול שלו. אשריך ישראל מי חמוך עם נושה בהשם. וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב אף שמיו יערפו טל. ארץ דגן ותירוש. מה זה קשור? זה אומר כך, תשמעו. כי אמנם המשיח יערוף לקחי כטל שהכל שמחים בו. וגם השמיים יביעו טל בשפע אל ארץ דגן ותירוש. כמו שהיה העניין בששת ימי בראשית. קודם החטא של אדם הראשון. כי לא המטיר ואדם אין לעבוד. אין עבודה. ועד יעלה וישקע באופן שבהיות הארץ מעצמה ארץ דגן ותירוש. בבוא עליה עריפת טל לברכה, שהוא מספיק להתפרנס את יושביה שלא בצער. כאשר הייתה הכוונה שהתפרנס אדם הראשון קודם חטאו. אני מתחיל בפרט הקטן הזה של הדבר הכלכלי, כי אנחנו לא ילדים קטנים. זה דבר אדיר מה שכתוב פה. יותר מדי אנחנו מקבלים את זה ש... נכון, הקודש ברוך הוא מפרנס, בטח, מן די יאיב חיי, יאיב מזוני, אבל הרי הוא רוצה שאני אעשה כלי, הוא רוצה שאני אפעל. נכון, נכון. ולאט לאט הכלי הזה הופך להיות קצת יותר מדי עיקרי אצלי בחיים. ואז הוא אומר לי, שולם עליכם, אבני, מה שלומך? בוא, אני אקח אותך למקום שבו אתה הרבה יותר גדול מהכלי שפיתחת. אתה יודע שאני נותן את הפרנסה, אבל זה רק בגלל שאתה מומחה לאינסטלציה. אז בוא תראה שאני יכול להסתדר גם אם אתה לא מומחה לאינסטלציה. אני רוצה לתת לך חיבוק, אני רוצה לשבת איתך לבדד, בלי הקורסים שעברת. אני רוצה ללמוד איתך מחדש שאתה לבדד ואני לבדד. בוא נהיה ביחד לבד. איך הייתם מרגישים אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אנחנו באמצע אירוע ככה עם 1,000 איש, גדול, בשמחה, והקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, ילד שלי, בוא אני רוצה איתך להיות לבד. חצי שעה. אני איתך לבד על כוס קפה. לבד. לבדד, לבדד. גם הקדוש ברוך הוא היה אומר שיש שתי אפשרויות באבן עזרא. אני לבד, אתה לבד, שנינו לבד ביחד. חצי שעה. היינו רוצים, אם הוא יגיד, אני רוצה אותך עכשיו עוד יומיים. ואם הוא יגיד, עכשיו אני רוצה אותך לסגר, אתה ואני ממש לבד. איך כתוב בפסוק? השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך. כתוב בספרי החסידות, האדמור הזקן מביא, לא השלך על השם יהבך והוא יפרנס אותך. השלך על השם יהבך והוא יכלכלך מלשון כלי. לפעמים המצב הוא שאתה כבר בכלל לא יודע מה קורה איתך בחיים. הכל גמור. מכירים את זה? אתה לא יודע מי נגד מי. ואז השלך, השלך, השלך על השם יאהבך, והוא כבר יבנה לך כלי שאתה עוד לא למדת עליו אף פעם. הוא יכלכלך, הוא יגלה לך כלים שמעולם לא ידעת עליהם. התחלתי בסיפור הכלכלי כי הוא למעשה. כי בו, התורה גם אמרה לנו, בוא נבדוק, מותר לנסות, עשר תעשר, עשר בשביל תתעשר, בחנון הנה בזאת, שמה מותר לבדוק. אבל אני רוצה לחזור מהמקום הכלכלי הזה, למקום הנפשי והכללי של הכל. כולם אומרים היום שקורונה זה כתר, מלכות. זה ראיתי שמדברים כולם, וזה ודאי נכון. כתר ייתנו לך. אז אני רוצה לנסות לחדש משהו קטן שיתחדש לי היום. פלא פלאות. יש עוד מילה יותר קרובה ללשון הקודש שלנו בפירוש המילה קורונה. והיא הרבה יותר קרובה לנושא. תחזיקו טוב. אני אוכיח לך את זה מאוד שנייה. קורונה פירושו מחלה. בארמית קדומה, אני אוכיח לכם את זה עוד שנייה אחת. וביתר דיוק, קורונה זה שאתה מגיע לחוסר שליטה. אין לך שליטה. אתה מאבד את השליטה. אתם חושבים שאני צוחק, אה? בפרק י"ח בספר משלי בפסוק י"ד. בתוך ים הוואטסאפים ששלחו בכל מיני חיזוקים, אחד הדברים היפים שקיבלנו, אני לפחות קיבלתי, זה פסוק במשלי י"ח י"ד. מישהו אפילו אמר שי"ח י"ד זה יחיד, ככה בידוד, יפה, נחמד מאוד, אבל אני רוצה עכשיו ללמוד אותו, והוא היסוד של כל מה שאני רוצה לדבר עכשיו. כתוב שם בפסוק, פסוק קצר במשלי. רוח איש, רוח איש יכלכל, כמו יכלכלך, יכלכל מחלהו. מחלהו, בפשטות מלשון מחלה. ורוח מחייה מיסענה. משלי י' ח' י' ד'. רוח איש יחלקל מחלהו. מתרגם התרגום. סוגריים, זה לא יונתן בן עוזיאל. זה תרגום בבלי, קדום מאוד מאוד התרגום על משלי. תשמעו את התרגום. רוחי דגברה, רוח איש, רוחי דגברה, יחלקל מחלהו. יחלקל, תסובר, כמו תקווה, לפורקנך, סברית. תקווה. יחלקל מחלהו, תשמעו את התרגום, קורהנה. 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 כף ריש היי, זה המילה, כף ריש היי, קורהנה. נה זה ההטיה של מחלהו, את המחלה שלו. כלומר, המילה היא קורהנה, וקורהנה זה את המחלה שלו. רוח גבר תסובר קורני, ורוחה מחיכתה, ורוח נחאה, מחיכתה, מח ואביון. מן נטעיני, מי ישענה? טוב, הסיפה מאוד ברור. רוח גבר תסובר קורני. קורנה, פירושה מחלה, וקורנה, אתם מיד תראו שרשי בנוי על זה, זה מחלה כזאת, נגיף. אתה לא יודע מה עושים עם זה בכלל. אתה בחוסר שליטה. דיברתי היום עם יהודי חשוב מאוד, חכם גדול בתורה, וחכם גדול בלשון ובחוכמה, רבי מוישה בן אשר, פרופסור בן אשר. שנים היה ראש האקדמיה ללשון עברית, איש גדול מאוד. ושאלתי אותו, מה פירוש המילה קורני? אם יש מומחה, זה הוא. אז הוא מיד אמר לי, מחלה, זה במשלי. מה שורש המילה? כף ריש היי. היי וחטא מתחלפים, גם בעברית, גם בארמית. היי חטא. השורש הוא קורח. כמו על כורחך אתה חי, על כורחך אתה נוצר. קורהני זה שמשהו קורה בעל כורחך ואין לך עליו שום שליטה. אתה מאבד את ההגה. זה גבלת. כשאדם מאבד את ההגה שלו, אתם שומעים מה זה? רוח גבר תסובר קורני. מה זה רוח גבר? תשמעו עכשיו את רשי. קודם כל רשי מסביר, יחלקל מחלהו, ממש. אין כוחו שר מעליו. כלומר, מה זה קורני? שכוחך שר מעליך. שלא נדע, שלא נדע, שיהיה כל השיעור הזה וכל הלימוד שלנו, קודם כל לרפואתם של כל חולי עמו ישראל, Amen. בכל מקום שהם, בארץ ישראל ובכל העולם כולו, במהרה, במהרה ממש. ויהיה גם לחיזוקם הגדול, רציתי בזה לפתוח, לחיזוקם הגדול של כל המלאכים האלה בלבן ולא בלבן. הצוותים הרפואיים, האחיות, הרופאות, הרופאים, הפרמדיקים, השוטרים, החיילים, של אנשי הביטחון. באמת, האחדות הזאת, הבן אדם לחברו, הוא יקבל פה מושגים שעוד לא ראינו אותם. אני זוכר אותם כילד בכיתה ב' בששת הימים, לעניות דעתי זה הולך להיות הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. זה משהו שהוא, והוא נובע מ... תשימו לב לנקודה הזו, אני מיד נלמד את רשי בפנים, אבל זה פלאי פלאות, קורונה, זה מצד אחד כתר ייתנו לך, זה מלכות, ומצד שני, אובדן מוחלט, 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 בידיעה של השליטה שלך. אין אפשרות לתת לו את הכתר כל עוד אתה מחזיק בו קצת. אתה צריך להגיע לכורחך לגמרי. כוחו שר מעליו. ואז נשאר לך רק כוחו. אתה מפנה לגמרי את כל הכלי, ואז כל מה שיש לי הוא. שפלות האדם, עוד מעט, זה פלא פלאות, אנחנו נגיע לזה. זה דבר עצום, אבל אני רוצה להגיע אליו לבד. התחושה הראשונה בקוראני זה בדד. בדד, איכה ישבה בדד? בדד. אף אחד לא אומר איכה ישבה בדד ומחייך. אבל הבדד הוא השם לבדד, אתה לבדד, ואז כשאתה תופס את הקוראני, את הלמטה לגמרי, אתה יכול להכתיר. אגב, המילה כתר, כתר, בעברית יש שתי משמעויות. היא לשים למלך כתר ולחתר משהו. מצור. אני משוכנע שאי אפשר להכתיר אותו כל עוד אתה לא במצור.
גבולות.
אי אפשר להכתיר אותו רק מרצון. מה אפשר לעשות? איך אמר רב אושר זכר צדיק לברכה? על כורחך אתה חי. מה לעשות? שאתה חי, אתה דבק בהשם חיים, בדבקים חיים כולכם היום, מה אפשר לעשות שזה קורה לי רק שזה בעל כורחי? מה אפשר לעשות שאם לא היו מכריחים אותנו לשבת כזאת בפרשת ויקל, לא הייתה שבת כזאת? מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות שכשאני קם בבוקר בא לי להישאר לישון? מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? להודות. תשמעו את המילים, אנחנו עוד מעט נלמד את זה. ברוממות האל, ומילה שאני יודע שלא אוהבים אותה, בשפלות האדם. שניהם ביחד, רק שניהם ביחד, מאפשרים להגיע לחירות הזאת של כתר יתנו לך. קורונה וקוראני. תשמעו את רשי, אני רוצה להיות מעשי. רשי אומר רוח איש, רוח גבר, שהוא איש גיבור, שומעים? שהוא איש גיבור, ואינו נותן דאגה בליבו, יעבדוך העמים, עוני, ואינו נותן דאגה בליבו, ומקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. אני חוזר לנוסחה, את הנוסחה הזו אני רוצה ללמוד הלילה. רוח גבר, מתרגם רשי, גבר כאן זה לא סתם ההוא גברה, הרגיל בגמרה שפירושו ההוא איש, אלא ההוא גיבור, גיבור במובן של גיבור, וגיבור, מה זה? לא שמעתי.
כוח,
רוח של איש גיבור עם כוח, וגיבור זה הכובש את יצרו, ותשמעו מה הגיבור הזה עושה. הוא אינו נותן דאגה בליבו. אבל איך אפשר? מה אנחנו מדברים באוויר היום? די, אנחנו רוצים לדבר באמת עכשיו. בבידוד אי אפשר לדבר בלופים. הוא אינו נותן דאגה בליבו, הוא מקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. מה זה? אני אומר לכם שכשנלמד את הרש"י הזה טוב, זה הבסיס של כל מה שאמרנו מקודם, של וישם לך שלום. שליישם שלום בינך לבין אחרים. שלקבל בשמחה ובחיבה, גם אויביו ישלים עמו. לקבל בשמחה ובחיבה את החולשות שלך. לדעת שרק הקודש ברוך הוא יכול להרים אותך. אני הולך להגיד משהו קשה מאוד. לקבל בשמחה ובחיבה את המרחלים עליך. להבין, בבדד, שחבר טוב הוא לא רק מי שאומר לך שאתה מתוק וצדיק. יכול להיות שחבר טוב הוא זה שאומר לך את ההפך הגמור, ונותן לך לעבור את הקורונה הזאת. לזכור שאתה לא כלום משלך, אתה הוא. קוראני וקורונה. הוא מקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה, אבל זה אפשרי, כן, לגמרי, לגמרי, תרשו לי, אני רוצה להתחיל. מה זה אינו נותן דאגה בליבו? יכול להיות אדם לא דואג. הוא חטא אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רב אושר זכר צדיק לברכה שהזכרנו אותו מקודם, הגיע פעם ביחד עם עוד מישהו לשדה, לפלד, כמו שהוא היה קורא, כדי להתבודד. פגש שם מישהו מהחברים שהיה שם כבר. הוא היה לבד. זה היה כזה חושך, איזשהו חור בתח יר ירושלים כזה, זה היה תמיד. הוא שאל אותו, רב אושר, אתה לא מפחד פה? אתה לבד? לא פחדת? אז הוא אמר לו, לא, לא מפחד. יש קודש בוח. אז רב אושר אמר לו, אבל זה מסוכן. צריך לפחד. רק את הפחד צריך לעשות לפחד השם. קח את הפחד. ותעביר אותו לפחד השם. צריך לפחד. צריך לשמור על ההנחיות? בטח. אז איך אני לא נותן דאגה בליבי? לתת אינו נותן דאגה בליבו. אתם יודעים מה זה נותן דאגה בליבו? זה הבסיס לכל המחלות. רוח כבר יחלקל מחלהו. לעניות דעתי המילה מחלהו כוללת בתוכה שתי מילים הפוכות. תשמעו. מחלהו זו מחלה, ומחלהו זה להבין שהוא המחולל. וכשאתה מגיע לקורהני, אין לי שום שליטה. אני לא יכול להזיז טנקים כי זה לא קשור. זה לא אויב מצד שמאל. אני לא יכול לבנות על אף אחד. אני לא יכול לבנות עליי. אז יש דאגה. אבל אני מצליח לקחת את הדאגה ולהעביר אותה להיות דאגה להשם. אני רוצה להסביר את זה. ואז אני אקבל עליי כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. בשמחה ובחיבה. איך אפשר לקבל כל הבא בשמחה ובחיבה? זאת כל עבודת השם. חיבה מזכירה לי את המילה אמפתיה. אמפתיה. אני יכול לקבל בחיבה את הנגיף, גם אם אני אגיד באלף פעמים שהוא קוראים לו כתר, שילך לכל, לא משנה מה עכשיו. מה? בחיבה? אם אני מצליח להפוך כל דבר בעולם מעובדה שהתרחשה לשיחה עם הקדוש ברוך הוא שבא להזכיר לי את הנוכחות שלו, שבא להזכיר לי שאין עוד מלבדו, הכל סיבה מאיתו, אז אני יכול לא לתת דאגה בליבי אלא להגיע לשמחה וחיבה. אני רוצה להסביר את זה לאט לאט. כתוב בשולחן ערוך, רוני, למדנו אותו אתמול. כתוב בשולחן ערוך, אנחנו בסדר עם הזום? כתוב בשולחן ערוך הלכה, ואני יודע שקל לקרוא אותה, ויהיה קשה לנו מאוד, כאנשים בריאים. רציתי להגיד בהתחלה מודרניים, בריאים להזדהות איתה. תשמעו אותה. יחשוב אומר הרמ"א בסימן צדיח קודם התפילה, אתם שומעים? ויחשוב קודם התפילה, מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם. אני מאוד מזדהה עם הרישה. רוממות האל יתעלה. זה דבר טוב. לחשוב דברים טובים. אבל בואו נדבר דוגרי. אנחנו מחנכים את עצמנו לחשוב על שפלות האדם. זה נשמע כזה מוסרניקי ושייך לפעם אחרת ולא מתאים לי, נכון? זה אפילו מעצבן. זה מעצבן את הנשמה. מה שפלות האדם? מה שפלות האדם? תראה מה האדם עושה. ההפך, אני אומר לאדם לאהוב את עצמו ולהגיע לשלום. מה שפלות האדם? מה פירוש? אומר הרי, מה ההלכה? אתה לא יכול להתפלל באמת אם אתה לא חושב לפני כן. מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם, ושימו לב לדיוק, ויחשוב מרוממות האל, אתה לא יכול להגיע לכל רוממות האל, ובשפלות האדם, זאת עובדה שאתה צריך להבין. צדיקים, לעניות דעתי, אם את זה נתפוס, זה קליק שישנה לנו את החיים. אתם יודעים מה זה שפלות ורוממות? טופוגרפיה, גיאוגרפיה, שפל וגאות. כמו נקעים זכריים וחור. זכרי ונקבי. אתם יודעים מה זה שפלות האדם? שפלות האדם פירושו תודה. מכירים את המילה הזאת? תודה. תודה שאם לא הייתי נותן לך את הקפה הזאת, לא היית מתעורר. לא מודה. הגעתי לזה לבד. הלבד שהגעת לזה, זה כי אני לקחתי אותך לשם. אבל אם הייתי מעמיד אותך בניסיון, שאותו אתה עוד לא מכיר, אז היית מבין את זה. אתה יודע למה קשה לך להכיר את רוממותי? תחזיקו טוב. עד היום הבנתי, נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. איפה? ככה בעולם. אז כתוב בכל הספרים, הכי תחתון, תחתון שבתחתון. תשמעו, זה גבלת. נתאבה הקדוש ברוך הוא כמו בקרשים של המשכן. אתם יודעים איפה תהיה לו דירה? במקום שאתה עושה שפל. אם אתה מרוקן את המקום ועושה חור, שם הוא יכול להיכנס. זה דוד וראיה. זה דוחרה ונוקבה. זה לך דודי לקראת קלה. שחרר, אח שלי, שחרר. תודה. כשתודה, אז החיים שלך השתנו בכל המושגים. אתם יודעים מה זה בן אדם לחברו באמת? אומרת המשנה באבות, הווי שפל רוח בפני כל האדם. למה שם אנחנו מקבלים את המילה שפלות? כי זה כזה פלקט יפה ממסכת אבות, זה נחמד על הלוח. למה שפל רוח בפני כל האדם? וחוץ מזה, מה אתה מספר לי סיפורי מעשיות? בוא נדבר עם קרימינל, מסומם, שש המאסרי עולם בפנים. אתה שפל רוח בפניו. המקסימום שאתה מסוגל זה להיות סימפתי. אני אגיד לכם מה זה סימפתיה. זה לא מה שאנחנו צריכים. יש שיר, מה זה סימפתיה? אני סימפתיה, מה סימפתיה? סימפתיה זה אומר את הדבר הבא. חיבה זה לא סימפתיה, חיבה זה אמפתיה. סימפתיה, תשמעו מה זה סימפתיה, ומה ההבדל בין זה לזה לפי הבנתי הקטנה. סימפתיה אומר את הדבר הבא. אתה בא אליי ומתאר לי מצב מאוד 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 קשה שאתה נמצא בו בנקודה מסוימת. גומר לך את החיים. אתה מתבייש בזה, אני הראשון שאתה אומר לו את זה, אתה לא יודע איך אמרת את זה, ואתה גם אומר לי בשקט, אמרתי לך 10%. שם ירחם. אני משתגע, איזה מקום נמוך, איזה בוגד, איזה, לא יודע מה, שם ירחם, סוטה, איזה מסומם, איזה, לא יודע מה. זה לא פדיחה, זה גם שבר. אתה עכשיו, אני לא מדבר על ה-50% הראשונים. ה-50% הראשונים מוחקים אותך מהמספר טלפון, מאנשי קשר, וזה סגור. 50%, 20%, 90%. אז עכשיו אני מדבר על ה-5% שנותרו. בדרך כלל, מה שאני עושה עכשיו, אם אני באמת סימפתי, אני אומר לך בערך את הדבר הבא. תשמע, אח שלי, אהוב. בוא לא נדבר רגע על הנקודה הזאת. סך הכל אתה בחור טוב. באמת. בוא נסתכל על ה-80% שלך, על ה-90% שלך. בסדר? למה אתה נשבר מעצמך? למה אתה מיואש מעצמך? בסך הכל אתה מהמון דברים טוב, אתה בחור טוב. ואז אם כן יוצא לי או לא יוצא לי, אני אומר מפורש, הוא אומר בערך מפורש, לגבי מה שאתה אומר, אתה באמת מגעיל. לא אמרתי שלא. לגבי מה שאתה אומר, בוס. ודאי שאני לא יכול לקבל. אבל תראה את הטוב, והאור ידחה את החושך. זאת סימפתיה. אתם יודעים מה זאת? אמפתיה. אמפתיה זה להגיד לך, אח לי, וואו, אני עם היצר הזה שלך, באחוז ממה שאתה עמדת, לא הייתי מצליח. אני בניסיונות כאלה? יש עוד אפשרות. חבר שלי, נס שאני לא מספר לך על החלק השחור שלי. אתה היית מוחק אותי מההארדקורד. היית מוחק אותי אתה בכלל היית מוחק אותי. אתם יודעים מה ההבדל בין שתי האפשרות? הסימפתיה עשתה לי אקמול נחמד, אבל היא רק העמיקה לי את הבעיה. כי אישרת לי שאני חתיכת לא משלמה. אישרת את זה. גם אני יודע שאני 85% בחור טוב. מזמן אמא שלי, אמא שלי אמרה לי תמיד שאני מלאך, כפרה. אני ודאי בחור טוב. אבל ה5% האלה הורגים אותי, בגללם אני לא חי עם עצמי בשלום. בגללם אין לי את האחדות עם עצמי. בגללם אין לי את האחדות איתך אבא. בגללם אני לא מרוכז ומנסים לתת לי רטלין. בגללם לפעמים אני לא נהנה מנוף יפה כי זה גומר לי את החיים. אז שכנעת אותי שאני באופן כללי בחור טוב. כשאימא באמת אוהבת את הילד שלה ויש לו מוגלה, מגעילה ממש, היא לא אומרת לו 80% אתה בחור טוב. היא מנשקת אותו במוגלה. היא נוגעת לו בכאב. היא כואבת איתו את הכאב שלו. והיא אומרת לו, אתה יודע מה הכאב שלך בא? הוא בכלל לא עובדה. הכאב שלך הוא הנקודה שרק רוצה להזכיר לך שהכל הקודש ברוך הוא. שגם מה שטוב זה רק הקודש ברוך הוא. עכשיו תבין כמה כל השאר זה ניסים. אני זוכר, סיפרתי לה הרבה, כשיצאתי עם רפאל שלנו, אחרי התאונה. יצאתי איתו בפעם הראשונה מהבית, למקום של התאונה. ניסי ניסים, הוא כבר היה בעולם אחר לגמרי, ונסעתי איתו למקום של התאונה. אחרי שהוא תפס שאריאל, החבר שלו, נהרג, והוא תפס איפה הוא, והוא תפס איפה הוא, והוא נוסע למקום. הוא ראה שם את הדלת העקומה ואת הסיבוב לאיילת השחר. והוא אמר לי, זו הייתה היציאה הראשונה שלו מהבית. והוא אומר לי, אבא, עכשיו מה צריך לעשות? לברך שעשה לי נס, נכון? במקום הזה. ואני שותק, נחנק ככה בתוך עצמי, מסתכל על הנס הזה חי. ואני לא מגיב. אז הוא אומר לי, כמו שרק רפאל יודע לדבר, הוא לא דיבר לפניכם בכלל. לא ידעתי אם הוא יחזור לדבר. ואז הוא אומר לי, איזה נס עשה לי במקום הזה? פה הוא כמעט הרג אותי. כאן הוא לקח אותי כמעט. מה נס? ואני שותק. אז הוא אומר לי, האיש הזה, עכשיו אני מבין. פה הוא גילה לי שבכל מקום בעולם הוא עשה לי רק נס. כאן, במקום שהוא כמעט לקח אותי, הוא גילה לי שכאן, הוא גילה לי שהכל נס. שעשה לי נס במקום הזה, במקום הזה הוא לימד אותי שהכל נס. אתם תופסים? גם כלפי הקודש ברוך הוא, תשמעו צדיקים, אפשר להתנהג בסימפתיה ואפשר באמפתיה. הרבה פעמים אנחנו פונים אל הקודש ברוך הוא ככה בשחריס, במנחה, ואומרים ריבונו של עולם, תשמע, בסך הכל אתה בחור טוב. באמת. את האמת? אפילו בינך לבין טראמפ אני בוחר בך. גם ביבי, אני בוחר רק בך. לגבי הקורונה, יש לי שאלות. לא הכל חייב לקבל. עם זה, אני הייתי מנהל את העסק אחר. זה בסדר, לא? זה לא קטר, מותק. אתה יודע מה זה שפלות האדם? תהיה אמפתי כלפיו. תהיה אמפתי כלפי הקודש ברוך הוא. תשמעו מה זה אמפתיה כלפי הקודש ברוך הוא. אמפתיה כלפי הקודש ברוך הוא זה להגיד, ריבונו של עולם, אני אוהב את הכאב הזה. אני כואב את הכאב. אני יודע שאתה כואב את המרחק שלי ממך פי אין סוף ממה שאני כואב את המרחק שלי ממך. אני יודע שהמקום הזה, הכאב הזה, המקום הזה, אותו אני מקבל. לא באופן כללי אתה בחור טוב. כשאדם בא להתפלל, אנחנו בסדר עם הזה? כשאדם בא להתפלל, אומר הרמ"א, דבר ראשון, יחשוב קודם התפילה מרוממות האל. תגידו, רוממות האל זה אין סוף? אין סוף או לא אין סוף? אני הולך להגיד עכשיו משפט נורא. אז גם שפלות האדם זה אין סוף. אתה אין סוף שפלות. אין בך כלום משלך. כלום, אפס, כלום. על כורחך, הכל קורני. רוח כבר יסובר כורני, אז יהיה כתר. כשאני אקלוט שנגיף, הוא זה שפתאום אומר לי, וואו, אז אולי בכל זאת כדאי לשאול את אשתי מה נשמע פעם בחיים? אולי כדאי כן לשאול את הילדים איך הם מרגישים? עכשיו אני יכול להיות אמפתי שם, ואני יכול להיות סימפתי, או אנטיפתי. לא אנטיפסטי, אנטיפתי. האנטיפסטי זה אני לא צריך להסביר. אנטיפסטי זה הפסטה שלך, זה גועל נפש. זה אפשרות א', אפשרות א'. לא יודע כמה מקורונה, אני יודע כמה השתגעו מדברים אחרים. ואני יכול להיות סימפתי. בסך הכל אתה בחור טוב, אבל שבוע ביחד מגלה לי כמה נקודות שרציתי לדבר עליהן. ואז ככה, קצת תוכחה פה, קצת תוכחה פה. אתה יודע, זה אמפתיה. מישהו ביקש ממך פה תוכחות? אתה יכול לקבל אותי כמו שאני? אתה יכול לגעת בכיף שלי? אתה יכול להיות שפל רוח בפניי? שפל רוח, טופוגרפיה. שפל רוח, אני יכול את הכאב שלי למצוא את הבקעה שלך כדי להכניס אותו? אתה יכול להיות שפל? כי אתה מבין שכל מה שבי זה אלוקות? ואני בגלל הדאגה שכחתי את זה? הרי זה יכול להיות עכשיו כמה שבועות של ויכוחים, לא על דברים שוליים, על עקרונות. העקרונות יכולים להיות, אם הזזת את הכיסא או לא, זה עקרונות, כי זה רק באופן עקרוני, זה פרינציפ, זה עניין עקרוני. זה עקרונות. זה יכול להיות הווי שפל רוח בפני כל האדם. אני רואה שיש כאן איזה משהו שאומר אנד. להמשיך? ואני יכול להיות שפל רוח. אני יכול להיות באין סוף שפלות האדם. רוח כבר יסובר פורקני. יסובר קורני. ורוח נחאה. מי יישאנה? תמיד חשבתי שרוח נחאה, הכוונה היא כזה. רוח נחאה, זה גם יכול להיות כזה. רוח נחאה זה ההפך מרוחו של גיבור שמקבל הכל בחיבה. עכשיו אתם מבינים מה זה חיבה? אמפתיה? כתוב בשולחן ערוך, הלכה נוראית, נוראית, שכשם שאדם חייב לברך על הטובה, כך חייב לקבל על הרעה, לברך על הרעה, זה לשון המשנה, ובגמרא מוסבר בשמחה, שזה דבר נורא, והשולחן ערוך מסביר, בסימן ריש כף בית הלכה ג' לא יאמן. אני מצטט, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה, בדעת שלימה ובנפש חפיצה. מה אתה רוצה מהחיים שלי? כי הרעה אצל עובדי השם, אל תיבעלו באמצע, היא שמחתם וטובתם. תשמע, זה נשמע מזוכיזם, שולחן אורך. תנו לו לגמור. כיוון שמקבל עליו מאהבה מה שגזר עליו השם יתברך, נמצא שהוא עובד את השם באהבה, והיא שמחה לו. שלום, מה משמח אותי? משמח אותי שיהיו לי הרבה קני דלח בפסח, ויהיה לי רהיטים הכי יפים, אני לא מוריד מכלום. הכל חשוב. או שהפכתי את זה לכלים, והפכתי את הכלים לעיקר. ועכשיו סידרו לי קוראני, ועל כורחי עכשיו אני נטו חי. וכל מה שלא קורה, אני פתאום קולט שבעצם יש לי רק שמחה אחת בעולם. שמחה אחת שלא נגמרת. שמחה אחת שגם כשהקניון נסגר היא נשארת. שמחה אחת שאי אפשר לקחת אותה גם אם אין מדפים בסופר. לא אם הם ריקים. שמחה אחת שאף אחד לא יכול לקחת לי. שמחה אחת, אתה השם לבדד, לבדד, לבטח תושיבני. כיוון שהוא עובד את השם, היא שמחה לו. זה שהוא עובד את השם, היא שמחה לו. האהבה הזאת, העבודה, זה שאני עובד את השם באהבה. זה שאני עובד את השם באהבה, זה השמחה לו. הרי כל עוד עבדתי את השם, כי היה לי קני דלך. אז אולי שעבדתי את השם, אבל אולי זה גם בגלל שהיה לי קני דלך. עכשיו, אתה לא מוכן לקבל את זה, כי אתה נפגע מזה שאומרים לך את זה. אז קורהני בא לעזור לי להגיד את זה באמת. רוממות האל נוצרת על ידי שפלות האדם. ושפלות האדם זה ההבנה של רוממות האל. לרמה, אגב, יש סיום למשפט הזה. זה הלכה. זאת הלכה, מה צריך לעשות לפני התפילה? הלכה. המשפט מסתיים ויחשוב קודם התפילה מרוממות האל יתעלה, ובשפלות האדם, ויסיר כל תענוגי האדם מליבו. אוי, באמת. באמת. מה אתה מתכוון? אני מתכוון שאני רוצה להתענג בך. זה אפשרי? אולי פעם אני אגיע לתפילה כזאת. אולי. בוא נתפלל על זה שנגיע לתפילה כזאת. זה סימן צדיחת. זה אגב הלכות קורונה. כי המשך דברי הרמה זה אסור לאדם לנשק בניו הקטנים. וכולי. זה הלכות קורונה. סימן צדיחת. סעיף א'. לא כתוב פה 2 מטר, אבל זה, תסתכלו, הכל מופיע פה. זה דבר מופלא. המבחן הזה שעכשיו אנחנו נמצאים בו הוא לתפוס שהבדד הזה הוא הויקל הכי גדול שהיינו יכולים לקבל. אין יותר ויקל. לחזק חזק ונתחזק, אתם זוכרים איך מגיעים הפסוקים שחותמים את שתי הפרשות שלנו? ויקל פקודי? לא יאמין. ספר הגלות והגאולה, זה ספר שמות, נכון? הוא מתחיל במצרים, מגיע להר סיני, מגיע לבניית המשכן, זה שיא הגאולה. משה רבנו ויחל משה את המלאכה, הוא מסיים את כל המשכן, כל הקרסים, כל הקרשים, כל ברג במקום, כל פרט. תשמעו את הפסוק החותם, אחד לפני הסוף. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כי שכן עליו הענן. אתם יודעים מה זה אדם גדול? אדם גדול זה אחד שיודע שהוא מעצמו לא יכול. אבל זה בטאבו, על שמך. אתה עשית עכשיו את סיום המלאכה, והיכל משה את המלאכה. אתה יכול בטעות לחשוב שאתה בערך כמעט קודש ברוך הוא, והיכל אלוקים ביום השביעי, והיכל משה את המלאכה, אותו דבר. שמו את המילים, והיכל, אתם שמתם לב לאותיות, והיכל, ולא יכול. משה, לבוא אל אוהל מועד. וכיוון שהוא לא יכול, אז ויקרא אל משה. כתוב בזוהר הקדוש, תשמעו, זה גבלט, ולא יכול משה, לא מפני שהוא לא היה מסוגל, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, אז מה פשט שכן עליו הענן? ודאי שהוא לא היה מסוגל, זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה שכן עליו הענן? הפירוש הפשוט, שכן עליו הענן, אז הנסתר, הוא לא יכול, כי זה נסתר. כי שכן עליו הענן, ומההסתר הזה של הענן, הוא צריך להגיע למראה שהוא עוד לא ראה אף פעם, והוא לא יכול להיכנס אליו, והקדוש ברוך הוא הביא אותו לשם כדי להביא אותו למראה הבא. לכן הוא לא יכול, כי יש מראה שהוא עוד לא היה בו בכלל, והוא יחלקל לך. וזה לא הפסוק האחרון האחרון. איך הפסוק שחותם את הפרשה ובזה נעמוד? איך הסיום? הסיום של הפרשה, אין לי פה ספר שמות. איך מסתיים את הפרשה? תן לי חומש. נדייק בפסוק. מדהים. הפסוק שאיתו נגיד חזק חזק ונתחזק, אחרי ולא יכול משה לבוא, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. וזה מוסתר ממני, לא כי אני קטן, אלא כי אני כל כך גדול, ולכן הוא שבר לי את כל הכלים כדי להביא אותי לכלי שלא ידעתי שאני יכול להגיע אליו בכלל. ואז מופיע, כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. שואלים פה השואלים, מסעיהם זה שייך לבמדבר, לא לשמות. אתם יודעים מה זה המשכן? זה האם הוא יכול ללכת איתי בכל מסע. האם אני אוכל לעשות קורונה בכל קורני? משה נתן לנו את הכוח לבנות משכן שיכול ללכת איתי בכל מסעיהם. היי, עוד אין לי מקדש. אתם יודעים למה עוד אין לי מקדש? כי הקדוש ברוך הוא רוצה עדיין שאני אתכונן לאור יותר גדול ממה שחשבתי שיוכל להיות. כי היה לי כבר מקדש, פעמיים. כמו שהיה לי פסח בקניון ובסופר. ועכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקריב עולה בפנים, בשביל זה הוא לוקח אותי לאיזה גלות כזו קטנה. והגלות הקטנה הזאת, היא לא רק כי אתה רחוק, אי אפשר להגיע, אלא כדי לבנות כלי שמעולם לא ידעת שאתה יכול להגיע אליו. אבל בשביל להגיע לשם, אני צריך להיות במקום שאני מוכן להתפייס איתך. 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 שאני מוכן לאהוב ולקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך להוא שרוצה להפיל אותי. כי הוא שליח של הקודש ברוך הוא. כי אם יש רק הקודש ברוך הוא, איך אצלנו כתוב במקורות? בעצם יש רק הקודש ברוך הוא, כדברי המשורר. אז מה אתה חושב, שהקודש ברוך הוא שולח שליחים בדמות עננים, ואת ההוא שרוצה להפיל אותך? זה לא הקודש ברוך הוא שלך? אז אם יש הקודש ברוך הוא, אני יכול לשחרר קצת את הסיבה להילחם עכשיו, ולקבל עכשיו את התיקון שלי. אני רוצה לסיים בנקודה הזו, כי היא הנקודה העיקרית. אתם יודעים איך אפשר לפספס הזדמנויות? בלהגיד שאתם יודעים למה באה הקורונה? כי הסינים אוכלים עטלפים. זו סיבה מספקת. יש עוד סיבה. כי השמאלנים התל אביבים מעצבנים. יש עוד סיבה. כדי שסוף סוף רבינוביץ' ישמור שבת. אני הרי שומר שבת ותיק. אני? קודש ברוך הוא הרי בא כל שבת לראות איך אני שומר שבת. מה זה שומר שבת? רק מתחיל האוכל, נרדם. כיבוש שבת. קוראני זה כדי לתפוס את שפלות האדם. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, אומרים חז"ל, זה בשביל ישראל. זה בשבילך. בשביל שאני אבדוק את זה. תפסיק לבלבל במוח. תשחרר. אל תוכיח אף אחד עכשיו. תהיה לבד. לבדד לבטח תושיבני. תחשוב שאתה לבדד עם הקדוש ברוך הוא. זה הזמן לקטר על ההוא? תגיד, אתה באמת חושב שזה מעניין אותו? עכשיו אתה לבד איתו. כמה הזדמנויות היו לך? הרי אתם אומרים שזה לא היה אף פעם בחיים, נכון? מאז זה ומההוא, נכון? זה אף פעם לא היה, מאז ההוא. נו, אז כמה פעמים יש את זה? לא חבל לבזבז את זה עכשיו על בעיית הסינים והטלפים? זאת הבעיה. אולי שווה לבדוק. אני לא אוכל הטלף. אבל אולי אני יכול לבדוק משהו בקשרות אצלי. של מה שאני מכניס, של מה שאני מוציא. אתם יודעים איך אני מבין את המילה לבדד? בצבא קוראים לזה סוציומטיות. הדרך הכי טובה שלך לעזור עכשיו לכלל ישראל, זה לעסוק בשפלות האדם שלך. ואז אתה פשוט תנחיח אלוקות. ואז יהיו כאלה אנרגיות. שמהקורני, מעל כורחך אתה חי. יהיה כתר איתנו לך. כיתרו אותך. תחתיר אותו. אוי צדיקים, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. מהדבר הזה אפשר לצאת. זה לא יכול להיות אחרת. בשביל זה הגענו לכאן. ומהמקום הזה, בעזרת השם, שנזכה ביחד, שיהיה לנו חזק, ועוד פעם חזק, ועוד פעם ונתחזק, ושתהיה לנו כבר באמת לא רק שבת של מנוחה ושל ויקהל, אלא יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, במהרה בימינו ממש.
אתה רוצה לשמוע אותם קצת?
בשורות טובות, בטח. עכשיו את כל מי שרוצה, שלום עליכם, תפתח מיקרופון. שיפסיקו להגיש חנוכים. מה זה?